כן, בעמוד נ"ט. המקדש, דיבור המתחיל, המקדש. מה כן? בבקשה. כן. אתה אומר ככה, דיברנו על זה שהמצוות התלויות בארץ הם אור קלוש תאומת מה שעתיד להיות. האם זה נכון לגבי שאר המצוות? לגבי חלקן, לא יודע, לגבי חלק מהמצוות הן מופיעות בקטנותן. למשל, ניקח מצוות משפט, אנחנו חייבים לשפוט, אבל אנחנו לא יכולים לדון בדיני נפשות, לא יכולים לדון בדיני כנסות, אין לנו יכולת אכיפה. כלומר, הכל מצטמצם מאוד לתחומים מאוד צרים. דוגמה. כן. ועוד, עוד. עכשיו, כשאנחנו מדברים על המקדש, המקדש שעומד במרכז חיי החברה הישראלית, אוטומטית מתעוררת תמיהה, הרמת גבה. איך יכול להיות שבעידן המודרני, כלומר, אחרי שהאדם מתפתח מבחינה מוסרית ותרבותית, יש עדיין מקום לפולחן שמתאים יותר לאפריקה המרכזית, בלי לפגוע באף אחד. כן? כלומר, מקריבים קורבנות, מביאים, כל אדם מתלהב, מביא לבית המקדש את הכבשה שלו, את העז שלו, זה עושה קקי בדרך, וזה מסריח, וזה חם בקיץ, וקר בחורף, ומשפריצים את הדם על הקירות. אחר כך זה, יש ריח של בשר שרוף, כתורת, שירת הלוויים שמשתוללת ברקע. תשמע, זה עבודת אלוהים שלך? ואולי בדיסקו. כן? מה קורה פה? אומר הרב, עד רבה. יש פה חיבור של הדורות, יש גם חיבור של כל הכוחות של הנפש. כלומר, כדי להיות אדם שלם, אני צריך לכלול בקרבי את כל הממדים של החיים כולם. והמקדש הוא המחבר את זה. הווה נקרא, המקדש זהו המכון של הקולטוס הדתי העתיק אשר יהיה חדש לעד. היה דיון על זה בין הרב קוק לבין הרב חיים הירשנזון. הרב חיים הירשנזון היה רב גדול. כשהיה איזו תקופה מסוימת, עלה מאירופה, היה איזו תקופה מסוימת בארץ, אחר כך המשיך לאמריקה, ארצות הברית. הוא היה רב גדול עם דעות מאוד מקוריות בהרבה מאוד נושאים, כולל ביקורת המקרא וכו', והוא היה מתכתב הרבה עם הרב קוק. יש עליו ספר קטן של פרופסור שווייד, נקרא יהדות ודמוקרטיה, לרעיונותיו של הרב חיים הירשנזון. הרב חיים הירשנזון רצה גם במסגרת, הוא היה אדם ציוני, לאומי, הוא רצה גם להקים את בית המקדש בימיו עוד בתקופת המנדט הבריטי. אבל הוא אמר, אני רק רוצה מקדש בלי קורבנות. מדוע? משום שהקורבנות זה לא מתאים להלך הרוח המודרני. לכן אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות, אבל בית מקדש בהחלט אפשר לבנות, וזה יהיה לתפארת לאומה. הרב קוק ענה לו שהוא חושב בדיוק הפוך ממנו. הרב קוק אמר, אני סבור בדיוק הפוך, שכעת לא הגיע הזמן לבנות בית המקדש. הוא מביא שם מספר טיעונים מדוע, ואחר כך הוא אומר, אבל לגבי מה שאתה כתבת על הקורבנות, אתה דווקא לא מסכים. כלומר, כשיגיע הזמן של בניין בית המקדש, התרבות האנושית תתעלה באופן כזה שלא נצטרך כבר להצדיק את עצמנו. כעת אנחנו לא יכולים, כי זה גם לא יהיה מובן, אבל כשיבוא הזמן, זה גם יהיה מובן. זה באגרות ד', כרך רביעי של אגרות ראייה. המקדש זהו המכון של הקולטוס הדתי, העתיק אשר יהיה חדש לעד. פעם הייתי בחוץ לארץ, מישהו אמר לי שלפי הרמב״ם לעתיד לבוא לא יהיו קורבנות. אמרתי לו, זה לא נכון. לפי הרמב״ם, לעתיד לבוא יהיו קורבנות. אמר לי, זה כתוב במורה נבוכים. אמרתי לו, זה לא כתוב במורה נבוכים. אמר לי, אני אראה לך איפה זה כתוב, אבל אין לי את זה כעת פה לפניי. מחר אתה חוזר לישראל, אני אשלח לך את זה בדואר. אמרתי לו, בסדר. נסעתי, הגעתי בשעה טובה לארץ קודשנו, ואחרי כמה ימים קיבלתי מכתב עם צילום של דף פרשת שבוע של אוניברסיטת בר אילן, שבו המחבר של הדבר תורה כותב שבמורה נבוכים הרמב״ם אומר שלא יהיו קורבנות לעתיד לבוא. אתם מבינים מה שזה עושה? מה קורה פה? אנשים משוכנעים שהרמב״ם אומר משהו, לכן אומרים שהוא אומר, ולכן גם מדפיסים את זה. אחרי שזה הודפס, אתה תגיד שזה לא נכון? מה?
הרב אילן
הקורבנות זה היה מנהג התרבות העתיקה, ולכן התורה הקלה לבני ישראל להקריב קורבנות בדיעבד. זה מה שהבנת. אכן אתה צודק. לא רק שרב צייפין כותב את זה, אלא גם באמת הרמב״ם כותב את זה. הרמב״ם בהחלט כותב שזה שהתורה ציפתה על קורבנות, זה בהתחשב בהרגלי הפולחן של העת העתיקה. בסדר? זה באמת הרמב״ם כתב המורה נבוכים. אבל הוא לא כתב שלא יתחדשו הקורבנות לעתיד לבוא. זה הוא לא כתב. כלומר, אולי זה המתבקש מתוך דברי הרמב״ם, אבל המתבקש הזה לא כתוב שם. ולא עוד, אלא שהרמב״ם בהלכות מלכים כותב מפורש שהמלך המשיח יבנה המקדש ומקריבים בו הקורבנות כולם. נכון? אז אם הרמב״ם כותב את זה, מן הסתם הוא מאמין למה שהוא כותב, ולא למה שהאקדמיים חושבים שהוא רוצה לומר במורה נבוכים. אז עכשיו יש לך שאלה, איך ליישב, איך הרמב״ם מתיישב עם זה? כלומר, איך הרמב״ם שסובר שהקורבנות ניתנו בדיעבד, חושב שהם יתקיימו לעתיד לבוא? אתה יודע, זה קושיה ברמב״ם. יש לי לפחות 4 תשובות שונות. אבל קודם כל, כנתון, הרמב״ם לא אמר שהתבטלו הקורבנות. ולא עוד, אלא יותר מזה, לפי הרמב״ם הרי שום מצווה לא תשתנה לעולם ולעולמי עולמים, שלא כדעת המקובלים. בגלל, ומדוע המצוות לא תשתננה לעולם ולעולמי עולמים לפי הרמב״ם? הוא אומר פשוט מאוד. התורה מתאימה לעולם כפי שהוא. והרי העולם כפי שהוא לא ישתנה לעולם. מסקנה, התורה לא תשתנה לעולם. ומניין לא שהעולם לא ישתנה לעולם? בעד. קרא את זה באריסטו. בסדר? עכשיו, לפי המקובלים שהעולם עתיד להשתנות, אז בהחלט יבוא גם מצב שתיבטל לה מצוות מסוימות. הדברים ישתנו, יתעלו, יידרשו אחרת. מה? ולכן, לפי זה, אפשר גם להבין את כל המדרשים שמדברים על ביטול הקורבנות לעתיד לבוא. יש מדרשים שאומרים את זה. כל הקורבנות בטלים לעתיד לבוא, חוץ מקורבן תודה וכו'. מסביר הרב קוק בתעלילי אורות, שהכוונה כאשר... לא. באפיקים בנגב. שזה יקרה כאשר הבהמה תתעלה למדרגת האדם. אז כבר לא עושים קורבנות אדם. אז הצומח יעלה למדרגת הבהמה וכו'. כן? זה דברים שעתידים להיות. אבל גם לפי הרב קוק, העתיד לבוא הזה הוא עתיד לבוא רחוק. כלומר, המושג לעתיד לבוא הוא מושג אלסטי מאוד. יש לך לעתיד לבוא הקרוב, לעתיד לבוא של לעתיד לבוא, שאפילו ביחס לעתיד לבוא הוא לעתיד לבוא. אז שלב ראשון בונים את בית המקדש. מקריבים בו קורבנות. ואז ממתינים 100,000 שנה, ואז בודקים האם המציאות כמו הרמב״ם או כמו הרמב״ן. בסדר? אם המציאות ממשיכה להיות כמו שהרמב״ם אומר שהיא, לא מבטלים. אם רואים שהעולם מתעלה והבהמות מתחילות לדבר, אז עושים כמו שהרב קוק אומר, מבטלים את הקורבנות. כן.
לא, אבל
אתה אומר שיש מקורות בתלמוד שהעולם עתיד להיחרב. כן, הרמב״ם מביא את המקורות האלה ומסביר אותם שלא כפשוטם. במורה נבוכים, חלק ב', יש לו פרק שלם שהוא מסביר למה התכוונו לדעתו המאמרים האלה. כן.
לפי המקובלים שהעולם
משתנה,
באיזה מובן הוא משתנה?
לפי המקובלים שהעולם משתנה, באיזה מובן הוא ישתנה? הוא יזדקך, כלומר, נגיד את זה כך. היום אנחנו רואים את חיי הגוף וחיי החומר כמסך בפני הארת הנשמה. לעתיד לבוא זה בדיוק הפוך. הגוף והחומר מהווים מין צרה, איזה מין כלי הופעה לאור הנשמתי.
הרמב״ם לא סובר שזה
ישתנה. לכן לפי הרמב״ם, התכלית האמיתית של האדם איננה בעולם הזה, כי אם בעולם הבא, בלי גוף. יש פה שאלה. אם בעזרת האכילה האדם מרומם את הדצח, אז אולי האדם שיוכל ויגיע להתפלל במקדש ירומם הכל ללא קורבנות? אינני מצליח להבין את השאלה הזאת כלל וכלל, הרי השאלה הזאת נושאת סתירתה הפנימית מנהובה ובקרבה ובתוכה של הבפנוחה. כי הרי מה אתה אומר כאן? אתה אומר על ידי האכילה אני מרומם את הדצח, דומם צומח וחי. סימן שאני צריך לעשות פעולה חומרית של התחברות ממשית אל הדומם, אל הצומח ואל החי. אז איך תפילה, אפילו תהיה במקדש, יכולה לרומם את הכל? תפילה מרוממת את הממד הפנימי של נפש האדם, לא את החיצוני. כלומר, מה שחסר לנו מאז חורבן המקדש זה היכולת של העלאת כל העולם החיצון. אנחנו במין גט קריטות בין האדם לבין הטבע. האדם פועל את פעולתו לבדו, עובד את אלוהים לבדו, מתפלל לבדו, לומד לבדו. יש לו צינור ישיר אל האלוהות. וכל השאר, הפרות, הג'ירפות, החזירים, הדגים וכדומה, נורא מסכנים, גועים בבחייה, על זה שאף אחד לא מעלה אותם. אז לכן צריך בית המקדש, כדי שסוף סוף נוכל להשפריץ את דמם של הפרות על גבי המזבח, ואז כל בעלי החיים שבעולם יתעלו. בסדר? כן, בבקשה. זה שהם יחיו זה יגרום להם להתעלות? איך? 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 כלומר, מה יש לפרה לעשות חוץ מאשר לרעות? ולהפוך לשישליק לבוא הזמן. זה הרבה יותר גדול. אם נשחטת על גבי ומוקרבת על גבי המזבח, איזה עילוי, זה נשאר ריח ניחוח לשם, זה התחברות אל מקור החיים, אל מקור כל ההוויה. ואז כל הפרות שבעולם שמחות ומתמוגגות על גבי הגבעות משמחה על זה שיש אחת שהוקרבה בשמם.
אז מה זה כל העניין הזה של פרק שירה?
פרק שירה, אתה צודק, רק שפרק שירה הוא לא מחובר אל האדם. כלומר, החיה היא אומרת את השירה שלה לבדה. אין אחדות בעולם. אתה אומר ככה, שמיים וארץ מה אומרים, שמש מה אומרת, ג'ירפה מה אומרת, כלב מה הוא אומר, סוס מה הוא אומר. אבל אין חיבור. אתה רוצה לחבר את הכל, נכון? ואז זה אתה עושה על ידי עבודת האדם במקדש.
אה?
כן, אנחנו על ידי שאנחנו מקריבים פרה, אנחנו מרוממים את כל החי. כן, זה נציגות החי. כן. אם בפרק שירת הספרדה שבסופו של דבר
אומרת שהעבודה שלה זה להאכל על ידי
איזשהו חיה שם. נו.
זה לא אומר שצריך
להיות
זה
שירת שירה,
זה העבודה
שלה. טוב, יפה.
אבל לא מנית שאין חיבור, אז מה כן?
אין חיבור. כלומר, האדם הוא יצור כולל. ברור? אנחנו מחברים את כל הבריאה, דרכן. האדם יכול לשחות כמו דג, לעוף כציפור, להתלכלך כחזיר, להשתתות כמו קוף, יכול לעשות הכל ביחד. כן, מה שאין כן הקוף יכול להיות רק קוף, החזיר יכול להיות רק חזיר. זאת אומרת שדרך עבודת האדם יש העילוי לקלות המציאות. כי הקורבן הוא מחבר את הכל אל השורש. במקום שהדברים יבואו מן העין ליש, זה מן היש אל העין. יש חלקי חיים שנמצאים בתוך נפש הבהמה, שאפשר לומר כלואים בתוך החיים הבהמיים שלה. אני משחרר את הבהמה מן הכלא הזה. כן. אני אראה לך את הדרך, אומרים התאויסטים. כן.
אז
כן.
בית המקדש היה קיים בחוף בית ראשון, 410 שנים. מה קרה אז לבהמות?
כשבית המקדש היה קיים במשך 410 שנים, בית ראשון, מה קרה אז לבהמות? חלקן רעו באחו וחלקן נשחטו ועועלו על המזבח.
איפה העלה הזאת שרב מדבר עליה?
הייתה שמחה גדולה בעולם, הייתה רוח הקודש נסוחה על הכל. אתה יודע, יש בילקוט שימולי שכשאליהו הנביא רצה בהר הכרמל להכחיש את נביאי הבעל, אז הוא הביא שם, עשו שם שני מזבחות, אחד לבעל, אחד לשם, וכתוב שם שאנשי הבעל לקחו את הפר שאליהו נתן להם. למה אליהו צריך לתת להם את הפר? אז כתוב במדרש שהפר לא רצה ללכת. הפר לא רצה ללכת, ואז אליהו ניגש אליו, אמר לו, מה קרה? אמר לו, זה לא עופר. האח שלי, אני ואחי גדלנו באותו רפת, אכלנו באותו אבוס, והוא הולך להיות קורבן לשם, ואני קורבן לעבודה זרה. אמר לו אליהו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך מתקדש שם שמיים על ידך. ואז הוא הלך. מזה למדתי שני דברים. א', למדתי שהפר שהיה לשם לא התלונן. הפר לשם דווקא בשמחה, כנראה פשט את צווארו מרוב שמחה על זה שעל ידו נעשה קידוש השם בעולם. דבר שני, הפר לבעל, אני הבנתי שהוא באמת היה פר, כי אני במקומו הייתי אומר, תגיד את זה לאחי.
כל הפרים ערבים לזה.
כל הפרים ערבים זה לזה. שאלה, אם באופן תיאורטי בעוד 30 שנה רוב עם ישראל יבחר ממשלה במרכאות דתית, ועדיין פולחן הקרבת הקורבנות ייראה לנו זר, ועדיין אנשים דוחפים בתור, האם זה מונע מאיתנו לבנות מקדש ולהקריב קורבנות? נאמר ככה, אם באופן תיאורטי בעוד 30 שנה תהיה ממשלה דתית, בטוח שלא ייבנה בית המקדש. כדתיים לא ירצו.
זה לא נבואה שמגשימה את עצמה?
אני מכיר את הדתיים קצת מקרוב, הם לא ירצו. אם הדתיים יצאו מהממשלה, אולי יהיה בסוף בית המקדש. במלחמת ששת הימים היה דיון בממשלת ישראל האם לכבוש את העיר העתיקה. מי התנגד?
הדתיים.
למה? אמרו, מה נעשה עם זה? כן.
יש דעה בגמרא לעתיד שהמועדות חלק מהם התבטלו.
נכון.
איך הרמב"ם מסתדר עם זה? סתם המתבטלים התבטלו חלק מהמצוות שלהם.
איך הרמב״ם מסתדר עם כל המקורות שאומרים שמצוות עתידות להתבטל בצורה זאת או אחרת, מועדים וכו' וכו'? הרמב״ם מסתדר. לא מפריע לו. יש לו אלף דרכים להסתדר איתם. אתה יכול להגיד מה זה יתבטל. אפילו אם יתבטל, זה לא מתבטל, זה מה שאומרים. הרי כתוב, כל המועדות בטילים לעתיד לבוא חוץ מחנוכה ופורים, נכון? אז איך הרמב״ם הסביר? אפילו אם היו המועדים מתבטלים, זה לא מתבטל. אבל מצד האמת, לא זה ולא זה מתבטל. כמו שכתוב משל, יש ראיה לזה, כתוב משל, ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי עריות, על שפיכות דמים ועל עבודה זרה, ולא ויתר על ביטול תורה. אז מה הקדוש ברוך הוא ויתר על השלושה הראשונים? אלא כוונה, אפילו אם היה מוותר על זה, על זה לא היה מוותר, זה הכוונה. כן. חוץ מזה שהרמב"ם יכול להגיד שזו מחלוקת בחז"ל, ושהוא פוסק כמי שאומר שלא יתבטל. אתה אומר שהפרה היא המוקרבת בגלל שזה מה שמותר לאכול. לא נכון. לא נכון. יש בהמות שמותר לאכול ואי אפשר להקריב אותן. הג'ירפה, הבופלו, הזבו, התרנגול. תרנגול, אתה לא יכול להקריב תרנגול על גבי המזבח. אתה יכול להקריב תורים או בני יונה, אתה לא יכול להקריב תרנגולים. אבל בבית המקדש היו טבעות לתפיסת הקורבנות כדי שלא יברחו כמתואר במשנה. נכון, לעתיד לבוא נבטל את כל הטבעות, אתה תראה שהם לא יברחו. הלאה. מה?
הכל יהיה חשמלי.
הכל יהיה חשמלי, כי אין החשמל מתוך האש. טוב, אחרי כל ההקדמות הנפלאות האלה, אנחנו יכולים להיכנס אל תוך הטקסט. תודה. המקדש זהו המכון של הקולטוס הדתי. קולטוס זה פולחן. אבל למה הרב לא אומר פולחן? למה הוא משתמש במילה לועזית? כן? שגיד, פולחן. מה, אתה לא יודע את המילה העברית?
הוא פונה לקהל.
יפה, הוא פונה לקהל האקדמי. כלומר, הרב אומר, אני יודע באיזה שפה אתם מדברים, ולכן עליכם אני פונה. אני אספר לכם סיפור בהקשר הזה, לגבי מה שנקרא הרוח האקדמית. מעשה בתלמיד במכון מאיר, שהלך ולמד באוניברסיטה דתית אחת, שאני לא אזכיר את שמה. והוא אמר לי, תגיד, אם מותר לי ללמוד שם? אמרתי לו, אין שום בעיה, אתה יכול ללמוד שם, בתנאי אחד, תבוא כל שבועיים, פעם אחת, חצי שעה, תגידי את כל השטויות שהם אמרו, אני אוציא לך את זה מהראש. ואז הוא מגיע, כל שבועיים, היינו יושבים חצי שעה, ואומר, הם אמרו את השטות הזאת, השטות הזאת, השטות הזאת, מה זה? ואני זוכר שפעם אחת הוא בא אליי, אולי נגיד לכם לפני כן את המקור בגמרא. בגמרא כתוב שכאשר רבן שמעון בן גמליאל הסתתר מפני הרומאים, אז הגיע איזה קצין רומאי כדי להרוג את רבן שמעון גמליאל, הוא אמר, בעל החותם מתבקש, בעל החותם מתבקש. מה זה בעל החותם? וכי, אז יש כאלה שאומרים שלרבן שמעון גמליאל היה אף ארוך, בולט. לכן בעל החותם. כן, חותם. אבל ההסבר הוא פשוט מאוד. איך אומרים חותם בלטינית? נסוס. איך אומרים הנשיא בלטינית? נסוס. אז הוא אמר, בעל החותם מתכוון לנשיא. הרי הוא היה נשיא, רבן שמעון גמליאל. הוא אומר, בעל החותם מתבקש, תהיינו נסוס. הגיע אליי הבחור מהאוניברסיטה הדתית, שלא אזכיר את שמה. מה? טוב, זה ברמת גן. אז הוא אומר לי, אתה יודע, הם אמרו שמה שבעל החותם, לפני שהוא הספיק לגמור את המשלט, אמרתי לו, נסוס? אז הוא, מה, אתה יודע את זה? אז לפעמים, מה שיותר מפריע לאדם, זה לא שעצם התוכן, אלא האם הרב יודע את זה או לא. כלומר, האם בעולמו הרוחני של הרב, הגישה כלולה גם כן או לא? הגישה החיצונית או לא, אם היא כלולה או לא. לכן, גם הרב קוק הולך בדרך הזאת, הוא אומר, אני יודע על מה אתם מדברים. המקדש זו המכון של הקולטוס. לא אומר הפולחן. זה להראות שהוא בעניינים. עד כאן, ברור? טוב. זו המכון של הקולטוס הדתי העתיק אשר יהיה. מי שלא יודע, אני מוכן להגיד לו אחרי השיעור בצד מה השם של האוניברסיטה. טוב, המקדש... מה?
המילה מכון היא קצת ככה, נכון?
המילה מכון. מכון מי?
אולי.
יש אומרים בכלל, אני ראיתי פעם מחקרים, יש כאלה שאומרים שכל ההתפתחות של הפלפול הליטאי זה התגובה לתורת ההיגיון שפותחה אז בפילוסופיה הכללית. להראות שגם אנחנו יודעים. לחשוב. טוב. המכון, המקדש, זהו המכון. זהו המכון של הקולטוס הדתי. אגב, יש שבעה רקיעים כידוע. במדרשים יש שמות לרקיעים. אחד הרקיעים נקרא מכון. לא, אבל כן, יש אחד מה... יש זבול, ערבות, יש גם אחד מהווילון. אז אחד מהרקיעים נקרא בשם מכון. כן? אז אנחנו פה ברקיע. במכון. המקדש, זהו המכון של הקולטוס הדתי, העתיק אשר יהיה חדש לעד, אשר היכה חרם את האליליות. הנה, זה מה שאומר הרמב״ם. למה התורה אמרה להקריב קורבנות? כי זאת הייתה התרבות הפולחנית של אותם הימים. נכון, אז דווקא אנחנו תפסנו את השור בקרנב, והקרבנו אותו על גבי המזבח. כן, היכה חרם את האליליות עם תועבותיה, ונתן לאנושיות בסיס טהור ונשגב לחייה הרוחניים. אולי אפשר לתת כמה דוגמאות לדבר הזה, אחת, שתיים. אתם יודעים שבתרבות העתיקה היה דבר כזה קרובים. קרובים. כן, נמצאו, מה? במיתולוגיה היו מתארים איזה חיות כאלה עם כנפיים. כן, קרובים. למה שימשו החיות האלה עם כנפיים? כמרכבה לאלים. כן, האלים היו רוכבים על גבי סוס עם כנפיים, או כל מיני עריות עם כנפיים, כל מיני דברים כאלה. זה נקרא קרובים, בימי קדם. עכשיו, אם אדם נכנס אל בית המקדש, אל קודש הקודשים, רואה קרובים עם כנפיים, מה הוא מצפה לראות על גביהם? אליל שרוכב. מה הוא רואה? שום כלום. מסקנה, אלוהי ישראל אין לו גוף ולא דמות הגוף. כלומר, זה דווקא משהו אנטי-אלילי, הקרובים. למה אני צריך להשתמש בטרמינולוגיה שלהם? כי זה הטרמינולוגיה שלי גם. אני אדם שחי בעת העתיקה, הדברים האלה מדברים אליי. נכון? זה אמור להיות משהו נצחי מעבר לעת העתיקה. טוב, אז זה קושי על הרמב״ם. נכון? זה קושי על הרמב״ם. איך הרמב״ם נותן טעמים שמתאימים רק לעידן העתיק? על זה כתב הרב קוק. גם הרב קוק. נכון. אז איך נתמודד עם זה? אנחנו נצטרכים ללמוד את המאמר של הרב קוק על השאלה הזאת. הנקרא בשם תללי אורות, מודפס בספר מאמרי ראייה. נדמה לי שזה המאמר השני או השלישי שם. בסדר? תללי אורות. כן. אשר היכה חרם את האליליות, עם תועבותיה, ונתן לאנושיות בסיס טהור ונשגב לחייה הרוחניים, אשר ממנו יצאה אורה וחופשה, ההולכות ומתפתחות בתולדה האנושית. אגב, בתקופה הרבה יותר מאוחרת, כשלא היה קרובים במקדש, אז היה איזה רומאי אחד בשם טציטוס. יש מחלוקת, יש אומרים שקוראים לו טציטוס, יש אומרים שקוראים לו טקיטוס. כן? יש אומרים טקיטוס, יש אומרים טציטוס. למה? כי יש ויכוח איך לבטא את האות סי הלטינית. כן, פעם היה בכנסת, בכנסת הראשונה, אחד שציטט את ציצרו, הרומאי. אז מישהו אומר לו, מה פתאום? אומרים קיקרו. ואז כל הכנסת, חצי מהחברי כנסת אמרו שאומרים ציצרו, וחצי אמרו שאומרים קיקרו. היום אין שום חבר כנסת שיודע מי זה, לא ציצרו ולא קיקרו. אבל כוונים, טציטוס הרומאי כותב באחד מספריו, בספר ההיסטוריה שלו, אומר, היהודים זה עם רע, שונא האנושות, והראיה שהרי הם בזים לכל קודש. כל דבר קדוש בזוי אצלם. איך אני יודע? אפילו במקדש שהם בנו בירושלים, בתוך החדר הפנימי אין שם כלום. הם אתאיסטים. ככה מסביר ציצר. כלומר, מבחינה מסוימת, הם רואים איך שהמקדש פועל את הפעולה האנטי-ידילית, המובהקת. הוא גם מסביר שמה שכל המצטרף עליהם מבין בני האומות, הם אומרים לו, אביך ואימך, זה לא אביך ואימך. הם מביאים את כל הכסף של העולם אל היהודים, וכו' וכו'. טוב. כן.
אז איך המפרש חושב
בפסוק,
וירכב הכור וירוף, איזה הכנפורך?
אז איך להסביר? וירכב על קירוב ויעוף, וידע על כנפי רוח. זה בדיוק מוכיח מה שאני אמרתי, שהכרובים הם מרכבה. בדיוק מה שאני אומר, זה מוכיח מה שאני אמרתי, שהכרובים הם מרכבה. זה בדיוק זה. לכן הקדוש ברוך הוא מתואר בתור מי שרוכב על כרוב. נכון?
אבל זה בדיוק מה שאצל האלילים, לא?
כן, רק שאצל עובדי האלילים, מי שרוכב יש לו דמות. אצל הקדוש ברוך הוא אין לו דמות. בסדר? מה?
רוכב או לא רוכב?
ודאי שהוא רוכב. אבל אין לו לא גוף ולא דמות הגוף. מה?
אומרים ביום
כיפור, רוכב ערבות. רוכב ערבות, כן.
לא, החיות האלה היו באמת קיימות, והם היו באמת רוכב דמות, או שזה היה
כל משרים רוחניים,
ו...
לא, במיתולוגיה הם ציירו כאלה דברים. שמעת על פגסוס?
באמת היה פגסוס?
האם היה באמת כזה סוס עם כנפיים?
כן.
לא מצאנו שלדים של סוסים עם... לא, במקדש היו קרובים, סליחה, לא מבין, במקדש לא היו קרובים?
היה
קרובים. היה, נו. אבל היה משהו גשמי שרחב עליהם?
אבל גם שם לא רחב משהו
גשמי. לא, במיתולוגיה כן רחב לפי שיטה, כלומר, הם ציירו גם קרוב וגם משהו גשמי שרוחב על גבי זה. יעיין הכבודו בציורי הפירמידות המרובים. טוב. למה לדעת הרומאי בחדר הפנימי אין כלום? היה שם הארון והכרובים. זה מה שקורה כשלא מקשיבים לשיעור, או שהרב כנראה לא ידע ללמד. מדובר על בית שני, בבית שני לא היה כלום בקודש הקודשים מלבד אבן השתייה. טוב, בית ראשון היה, עוד בימי בית ראשון זה נגנז, בימי יושיהו מלך יהודה הוא גנז את ה... כי יושיהו מלך יהודה הוא גנז את הארון. טוב, אז יש שאלות, יש דיון על זה במסכת יומא, שהיו משתחווים לאיפה שהיהודי ידעו שהארון נמצא וכו'. יש סיבות, יש סיבות שכעת לא נעסוק בהן, מדוע לא יחזירו את הארון בימי בית שני, לא שרת השכינה בית שני. טוב, מה? זה משנה במסכת יומא, משניות צריך ללמוד. טוב, הלאה. אשר ייקח חרם את האליליות עם תואבותיה ונתן לאנושית בסיס טהור ונשגב בחיי הרוחניים, אשר ממנה יצאה אורה וחופשה ההולכות ומתפתחות בתולדה האנושית ומתרשלות במהלכן כפי ריחוקן ממקור מוצאן, והן אומנם עתידות להתגבר לפי חזרתן אל מקור מבואן. האנושיות הבריאה כשהיא מכרת את הוד האלוהות תישאר נכחו כגמול עלי אמו, תשכח מפני גובהו אורו ועוזו את כל התחכמויותיה ותדע שיקר לה רגשה הטבעי המחכימה יותר מכל חוכמה, כשהוא בנוי על יסוד האיתן של טבעה הפסיכי ומעוטר באתרת ההכרה המתעלה עדי עד ולעד תישאר עלומה ומשקקת אליה את כל נשמה, ולנצח תשלח קוויה להעלות את כל אל מרום עוזה. מה אומר כאן הרב? אומר דבר מאוד פשוט. מהי הנפש שבאה בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא? האם הנפש החכמה או הנפש הילדותית? נכון, לפי הרמב״ם צריך שניהם ביחד. כלומר, אם אתה רק ילד, יש לך קשר עם הקדוש ברוך הוא, כן? נבואה ניתנה לשוטים, ניתנה לילדים, לתינוקות, אבל זה קשר לא מפותח, בוסרי. החוכמה מקשרת אותך עם הקדוש ברוך הוא, אבל זה קשר שאיננו משתף את כל כוחות החיים, זה קשר יבש שיוצר דואליזם בנפש. ולכן כדי לדעת את השם באמת אנחנו צריכים גם להיות ילדים וגם להיות חכמים ביחד. איך אפשר להיות חכם בילד? במקדש. התשובה היא במקדש. מובן? טוב. כי המקדש זה דבר שפועל פעולה פסיכית עמוקה מאוד על הנפש, על הממד הילדותי של נפש האדם. יחד עם זה יש שם השראת שכינה של בעלי רוח הקודש העליון, ושם הם מקבלים את נבואתם. ירושלים נקראת בספר ישעיהו גי חיזיון, המקום שממנו הנביאים שואבים את נבואתם. בסדר? אז זאת אומרת שיש לפי זה שלושה סוגי אנשים. יש ילדים, למעלה מזה אינטלקטואלים, למעלה מזה נביאים. מי מזדהה מתוך שלושת הקבוצות האלה עם המקדש? הילדים והנביאים. למי קשה? לאינטלקטואלים. נכון? אבל כשהאינטלקטואלים יתחברו לממד הילדות שלהם, אז גם יגיעו לרוח הקודש. הסנהדרין יושבת בלשכת הגזית, בלשכה שהיא חצייה בחול וחצייה בקודש. כלומר זה גבולי. מה? היא לא נמצאת בחול. יותר מזה, הסנהדרין עצמה יושבת בצד של הקודש שבלשכה, אבל הלשכה פתוחה אל החול, זה פונה אל החוכמה העולמית.
איך בעבודת הקורבנות יש קשר לשכל?
יש קשר לשכל העליון. כלומר, אם אתה אדם משכיל ומקריב קורבן, אתה מגיע לרוח הקודש.
יש רוח הקודש בימינו?
האם יש רוח הקודש בימינו? בוודאי, תמיד היה. זה מעולם לא פסק. תמיד יש רוח הקודש בישראל, לעולמי עולמי. נבואה לצערנו אין.
מה שהרב כתוב בחלום הצמחונות בשלום,
זה מדריגת הכסותה העליונה, כלומר, עצם זה
שאנחנו נבין שכאילו לא צריך לאכול בשר
וצריך לאכול זה? לפי הרב קוק, החזון הצמחונים אומרים זה לא טוב לאכול בשר. הרב קוק חושב שזה מצוין לאכול בשר, רק הוא מצפה לעולם עתידי שבו תתגלה האחדות בין האדם לבהמה, ואז לא נאכל בשר.
כלומר,
שבסופו של דבר, למשל, גם השותפות שיש לנו עם בעלי חיים באכילה, כן, בשמיטה, ולך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. אומר הרב, זה מדרגה עליונה של התחברות של האדם עם הבהמה, ולכן זה רק פעם בשבע שנים. כי אם זה היה כל הזמן, אז היה טשטוש של מדרגת האדם.
לא, נכון, אבל אם יש החזון עצמו שאנחנו רוצים לדעת שלום, זה משהו, זה מדרגה יותר, נכון, מדרגה יותר עליונה, אבל זה מדרגה
רגילה של... זה מדרגה של עילוי העולם, כן. חזון הצמחונות. אגב, זה לפי הפרשנות של הנזיר לדברי הרב קוק, יש פרשנות הפוכה של דברי הרב קוק, במאמר של הרב צבי יהודה קוק, המודפס בספר אור לנתיבתי, נקרא מאמר האחדות השלמה, שבו הוא כותב הפוך לגמרי מהנזיר.
מה הוא כותב?
הפוך לגמרי מהנזיר. זה ליקוט מתוך כתבי הרב. השאלה איך לעשות את הליקוט ואיך להבין, איך לפרש. אז יש לך שני כיוונים שונים, הכיוון של הרב הנזיר והכיוון של הרב ציודה, וזה בדיוק הפוך. מעניין מאוד, כדאי לקרוא את המאמר, אני חושב, מאמר על האחדות השלמה, משהו כזה, באור לנתיבתי. הגיאוגרף מהנסיך, שלום כבוד הרב, מאיפה סטיטוס, תקיטוס, ידע שאין כלום על הכרובים? הרי רק כהן גדול נכנס וראה את הכרובים, וישראל רואים בקושי שלוש פעמים בשנה. מאיפה הוא ידע? הוא שמע, סיפרו לו. על מה רחב יעקב כשקפצה לו הדרך? על המציאה. טוב, איפה היינו? את היופי והתפארת האלוהי תכניס אל נשמתה. כן, המקדש נקרא נויו של עולם, שורש האסתטיקה. הגעגועים, כלומר, אתם יודעים שבמקדש היא מאוד קשה ליהודים להסתובב. אסור לזרוק קליפות על הרצפה, בכלל, יהיה שם נקי, מסודר. כן, ודאי. מה הכי עשו עלינו לשבח? אז צריך לירוק, לא? טוב. את היופי והתפארת האלוהית תכניס לנשמתה, הגעגועים של יחס ושל קירוב מעשי יתגברו, וכל פינות הדעת והמוסר ישפיעו על רגש נערץ זה את אוריהם. כלומר, מה שהרב מצפה, שהמקדש יחדש את האחדות של כוחות הנפש. שהממד האסתטי, הנפש הילדותית, כל אלה יתחברו אל המוסר ולחוכמה. במקום אחד במלוא הטבל, כדאי לה לאנושיות לראות את עצמה בתומת ילדותה, בחוסן גבורת הנוער או הנער, ובזיו עדן של עליית הנשמה הכללית, החתומה בחותם אמפלאות זה העתיק, ישראל השב. זה יעשה, האמת היא, פיצוץ תקשורתי. תתחדש עבודת הקורבנות. כל העולם כולו, באונליין, יראה את זה. באותו יום לא יהיו שידורים בערוץ מאיר. כולם יראו את מה שהולך שם. אין קץ לעונג השירה, אשר תתחולל בכל העולם הנעור לרגלי המחזה הנשגב הזה של התחדשות העתיקות המקורית של מקור השירה האלוהית אשר בישראל ממרום עוזו. רק שחל ואין לב, אשר לא יוכל קולו להיות נשמע בתחיית האורה, יוכל לחפוץ ליתן כחל ושרק של התרבות החדשה הלקויה בחוסר ויתר, באיבה ותחרות ובכל חולי וקצף על גלי הים החיים הבריאים והעתיקים הללו המתנסים בגאונם למרום השמיים. כלומר, יבוא מישהו יגיד, יש לי הצעה. כן, מה הצעה? אולי במקדש תקריבו כבשים מפלסטיק, משהו מודרני. לך, 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 זה שחל ואין לב. הכל ישמח דווקא במחזה הנאור הטבעי כמו שהוא, עם כל תמימות עתיקותו, שהוא מנהיר דווקא אז את כל שלל צבעי אורותיו ומפזרם בישראל ועל אדם רב, כלומר על האנושות. כן, אגב, לגבי המילה נאור פה שנאמרת, פעם מישהו כתב בעיתון שהרב קוק הוא אדם נאור, הוא רב נאור. אז הרב רידבז, שהיה רבי יעקב רידבז, שהיה מצד אחד מתנגדו הגדול של הרב קוק, מצד שני מיודד איתו במובן האישי, הלך לרב קוק, דפק בדלת, אמר, איכן הרב הנאור, איכן הרב הנאור. כן, מה, כתבו עליך נאור. כן, מה אתה אומר? אי אפשר, יש פה שאלה. כבוד הרב, איך אפשר לעורר את שמחת החיים של הילדות לאינטלקטואל? אתה יודע, תיקח אינטלקטואל, תגיד לו, יש לך משימה. קח את הלולב הזה, תנענע אותו בשמחה. נראה אותך. אה, זה פה משהו בנפש בסדר. כן. בבקשה. נכון, זה דורש פה שינוי של כל התרבות כולה. זאת אומרת, אם אנחנו ננסה להגיע לזה, לא, זה ודאי.
עד שהלווים ילמדו לשאת כמו שצריך לנגן,
לא רק זה, עד שהלווים ילמדו לנגן, עד שבכלל היהודים ירצו. כן? אפילו הוואק כבר יפנה את הר הבית, יגידו, נו יאללה, מתי אתם בונים? אנחנו לא, לא, לא בונים. מה אתה? אותה חי, זה ייקח זמן. כלומר, אנחנו עובדים על זה. איך אנחנו עובדים על זה? נותנים שיעורים במכון מאיר, עושים הרבה דברים טובים. מתוך כך, התרבות תשתנה. כן.
אבל בקיצור שהרב קוק מתאר בתנות בית המקדש, אז מה יהיה תפקיד של בית המקדש, אם לא
יקרימו קורבנות? כאילו, קורבנות של בהמה, כאילו. מה יהיה תפקיד בית המקדש כשתתבטל אכילת הבשר בעולם?
קורבנות של
בהמה, כאילו? אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, מה יהיה תפקיד המקדש בעולם שבו כבר לא יאכלו בשר? שאלה זאת נשאלה על ידי הרב קוק בקבצים מכתב יד קודשו כרך ב' שיצאו על ידי ישיבת רמת גן. כן, בישיבת רמת גן הם הוציאו קבצים כאלה, ושם יש התייחסות של הרב לשאלה הזאת. בסדר? כן. הרב רואים התקדמות מסוימת בדבר הזה בעולם?
כאילו שיש יותר ויותר אנשים שכן יכולים?
כן, האם אנחנו מתקדמים לקראת זה בעולם? כן, ודאי. שמעת על הפוסט-מודרניזם? הפוסט-מודרניזם אומר הכל לגיטימי. הכל לגיטימי, אז למה לא קורבנות? כן? יש בפוסט-מודרניזם ניצוצות שניתן להעלות, בהחלט. היה יהודי אחד שמאוד היה רגיש לנושא, זה הרב שגר. האם כל מה שהוא כתב מקובל עליי? אני לא חושב. אבל לא משנה, אני אומר, יש פה כיוון מעניין, יש פה מה לדלות משם. הרעיון הזה שכיוון שהכל לגיטימי, כלומר אין שום דבר ערכי, אז הכל לגיטימי, אז מלא גם יהדות אפילו זה יכול להיות לגיטימי, ואפילו ריקודי וודו להבדיל לעבודת בית המקדש.
אבל זה לא בתוך הפוסט מודרניזם, לא תצמח, לא יכול לצמח טיפול של העניין של הקורבנות, זה לא תופס רעיון להגיד את היהדות ומקבל אותו כמקשה אחת.
נכון, אז אם הכל לגיטימי, אז אם מישהו יגיד, תשמע, פוסט מודרניסט יקר, אני רוצה להקריב קורבן, יגיד, אוי, זה יפה, כל הכבוד. כן? בבקשה.
אבל אז יש, כאילו,
הפוסט מודרניסט
עושה את הכל
לגיטימי,
אבל הוא כאילו מתנגד לכל
הפוסט
מודרניזם.
נכון, נכון, לא אמרתי שאני מקבל את הפוסט מודרניזם, אני רק אומר שיש פה... נכון, נכון, זאת, אבל פה הייתה שאלה, האם יש התקדמות בעולם לקראת ההבנה הזאת? אז אני אומר, יש. הפוסט-מודרניזם מפנה את הדרך לאפשרות הזאת. אני מתכוון ככה. בכל, אולי אתה לא צריך להסביר כאן נקודה כללית ברב קוק, ששיטות מטופשות, יש להם תפקיד, הם מעלות פונקציה. זה מפנה איזשהו נתיב בנפש. אז מהו הנתיב שהפוסט-מודרניזם מפנה בנפש? הוא מפנה בנפש את האפשרות להיות פתוח לכל מיני דברים. בין היתר, לאפשרות שמישהו ירצה להקריב קורבנות. בסדר?
זה גם כן כמו הכפירה.
נכון, נו, יפה. טוב, מה זה פוסט-מודרניזם? זה הלך נפש שקיים בימינו,
שאומר שאין שום משמעות לשום דבר, הכל לגיטימי, הכל לא לגיטימי באותה עמידה. בסדר? טוב. עד כאן פסקה. היי, יום גדול, אנחנו עכשיו פותחים את פרק ו'. פרק ו' דן בהפרש בין האידאל למציאות. יש הפרש בין האידאל למציאות, מה עושים? אז קודם כל זה תמיד ככה. נגיד מישהו רוצה, אני יודע, לעשות ארגון גדול לעזור לנזקקים. אני רואה שיש אנשים שאין להם מה לאכול, אני רוצה לעשות ארגון שיאסוף מזון וחלק לנזקקים. כתוצאה מזה אני צריך להקים עמותה. להקים עמותה, העורך דין שאתה צריך לחתום לפניו יצא לחופשה, המזכירה בכלל עכשיו יצאה להוציא את הילד שלה מן הגן, כי היום הגן נסגר יותר מוקדם, ואתה בזבזת הזמן, המעביד שלך כבר עושה לך בעיות, אתה כבר נהדר יותר מדי מן העבודה בגלל האידיאלים שלך. מה יהיה? אחר כך מתחיל ריב פנימי בין העסקנים השונים, כל אחד רוצה את הכבוד ותהילה לעצמו וכו' וכו'. ואתה רואה את פינת התה המלוכלכת ושואל את עצמך, איפה האידיאלים ואיפה המציאות? אבל האידיאלים תמיד עובדים בצורה הזאת, ברור? זה הנושא. קבלן שואל, יש פתווה של המופתי הסברי שחרם השריף קדוש שבע קומות למטה ולמעלה, אז אולי אפשר למקם את בית המקדש בגובה שבע קומות מעל ואפילו לא להזדקק לפינויים. הוא אומר ככה, לפי הפתווה, פסק הלכה של המופתי הסברי, כן, אומר שחרם השריף דנו הר הבית הוא קדוש שבע קומות למטה ושבע קומות למעלה. אז השואל פה, אני מכנה את עצמו קבלן, מציע שיבנו את המקדש מעל שבע קומות, ואז לא נצטרך לפנות אותה. כן? מזכיר לי מישהו פעם אמר לי שהוא מציע לעשות מקדש מזכוכית שישלב את כיפת הסלע בתוך המבנה, כדי להיות יצירתי. כן? טוב, אני יודע.
קומנה,
שיבנה את זה. שיבנה, מהמצידי. נראה שם. מה שיעשה, נראה, אולי. נחשוב. כשדה מה, כשזה יהיה מעשי, נדבר. נראה אם המופתי הסברי ככה יהיה מרוצה מהרעיון שיהיה לו מקדש. מה?
אפשר להסתמך על הפסק.
כן, להסתמך על הפסק של מרנן, כן. כן, בהכשר המופתי. כן, פעם אחת המופתי של הר הבית שאל את הרב גץ, זכר צדיק לברכה, אמר לו, מדוע אינך כופה את ההלכה שלכם שאסור ליהודי לעלות על הר הבית? ענה לו הרב גץ, אם אני אכפה את ההלכה שלי אתה תהיה הראשון שלא ייכנס. טוב, אז איפה היינו? חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה שנשמת האומה. הנה, זה האידיאלים, יש לנו שאיפות גדולות, אנחנו חיים עם זה. כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם, הננו מקושרים אליו בקשר של נשמה של חיים, של כל הווייתנו. בין שיהיה מקום זה מקום המשים דת ארץ, שם אנחנו חשים ניצוצות של החזיונות הגדולים שלנו, בין שיהיו מעשים שהציורים האלה כמוסים ביסודם, זה מצוות פולחניות, בין שיהיו מחשבות ורעיונות מאיזה מין שיהיו, לימוד תורה וכדומה. מי שבא לקוץ סעיפים הללו, כלומר מי שיגיד, תשמע, יהדות אצלי זה רק לימוד תורה, או יהדות אצלי זה רק מצוות, או יהדות אצלי זה רק ארץ ישראל, הוא רוצה לקוץ, מה קשה לו לקלוט את הציור בכל גודלו. מי שממעט את חילם, את כבודם וחשיבותם אצלו,
לקוץ
זה מלשון, מה זה יכול להיות עוד? מה? לא כתוב לקוץ, לא כתוב לקוץ, כתוב לקוץ. אתה לא רואה את החולם?
אתה לא רואה את החולם, גם אני לא, אבל זה כן, זה לקוץ, משון לקצוץ, לקצץ. עץ קוצץ, בן קוצץ כצוצאי לקצץ, ובוא לרוצץ, פץ ונתלוצץ.
והבנתי.
זה ביוצר של אחינו אשכנזים לשבת זכור. מי שבא לקוץ סעיפים הללו, מי שממעט את חילה מנקודם וחשיבותם אצלנו, הרי הוא ממעט את לשד חיינו, ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו, לא ניתן, הקיצוץ לא יעבור. בכללותה של התורה הכתובה והמסורה, ובהסתרגות כל ענפיה, ספון הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה, מצד מגמת חיי היותר עליונים. כן, זה תגובה לאחד העם. היה יהודי אחד העם, אשר גינזברג. הוא אמר, מה שחשוב זה לא הספר, זה החיים. מה שכתוב בספר, תעזוב. החיים זה יותר חשוב. ענה הרב קוק, בספר כתובים החיים של האומה. אז איך אתה יכול לקצץ? זה משהו בכללותה של התורה הכתובה והמסורה, ובהסתרגות כל ענפיה, ספון הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה. ספרים שבוועדה בין דתית רצו לקרב בין הדתות, אז הנוצרי שהיה שם ויתר על אמונת השילוש לשם האחדות, המוסלמי ויתר על האמונה במוחמד, והיהודי ויתר על יקום פורקן השני, וחזר לרבנים, נו איך היה בוועידה, ויתרתי על יקום פורקן השני. מה? איך אפשר לוותר על יקום פורקן השני? אנחנו מתנגדים לכל קיצוץ כזה. אגב, אתם יודעים מה שביקום פורקן השני? מברכים את הגאונים של בבל, את ראשי הישיבות של סורה ופומבדיטה. כי אף אחד לא יודע שהם נסגרו הישיבות האלה. אז כן, הרי באשכנז, איך הם יכולים לדעת מה קורה בבגדד? לא יודעים. אז ממשיכים.
זה הסיבה
באמת
עכשיו שממשיכים להגיד את זה בבתי כנסת. שפשוט לא רוצים לבטל...
לבטל משהו מן היהדות? כן, טוב. אז מה כתוב כאן? בכללותה של התורה הכתובה והמסורה והסתרגות כל ענפיה, צפון הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה מצד מגמת חיה יותר עליונים בצורה מהירה בכלל הבנתה והרחבתה בהגיונותיה, בסגנוני הרצאותיה, בתוצאות השקפותיה על ההוויה, על העולם, על האדם, על היחיד, על החברה, על הטוב ועל הרע, על החיים ועל המוות, כלומר הכל. אתה רוצה לדעת מה היהדות חושבת על איזשהו נושא? זה נמצא בסעיף קטן של שער הציון במשנה ברורה. אלא מה? זה מקופל מאוד שם, זה מיובש מאוד שם, אבל זה נמצא שם. כל מה שהבנה והכרה התורית מתגלה יותר באומה, מתבססת יותר ויותר נשמתה בקרבה, וכוח החיים מתעלה ומתעדר. והמעשים הם הבסיסים החומרים, הנושא הממשי, שהתיאוריה הגדולה הזאת מנחת בם את אוצרותיה. וכי אותה מידה שתתגדל ההבנה התיאורית בגדולת ערכה, כן יוסיף להתנוצץ בקרב האומה כולה האור החבוי אשר במעשים כולם, ותתגלה מידת התפארת שביהדות המעשית בכוחה לאלוהים. עד כאן להיום.